ברדיו אורני 103.6 FM, תחנת הרדיו של מכללת אורנים. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורנים.
שלום לכם, וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, טניה לחיים. בשעה טובה אנחנו כבר נמצאים בפרק 14, והנושא של הפרק שלנו הוא, מתי טוב ונכון להיות עצוב? רק מלשמוע את הכותרת זה כבר מלחיץ. מי ששמע את הפרק הקודם, שדיברנו על החשיבות של השמחה ועד כמה השמחה היא אבן דרך בעבודת השם של היהודי, אז איך אפשר בכלל לחשוב על הנושא הזה שנקרא עצבות? הרי למדנו שאסור בכלל להביא עצבות אל ביתנו ולהיות בשמחה תמיד, ועבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אבל בכל זאת, הפרק שלנו יעסוק בנושא שנקרא עצבות, האם ומתי, מה המינון ואיך עושים את זה נכון, איך אפשר באמת להיות גם עצוב וגם שמח ביחד בעבודת השם. אני חושב שהפרק הזה הוא חשוב, מכיוון שהרבה פעמים כשמדברים על השמחה וכמה שחשוב רק להיות שמח ובשמחה תמיד, אז זה מרגיש כאילו אנחנו בורחים מהמציאות. למה? באמת דברים רעים קורים ואנשים נהיים עצובים, ואיך אומרים, זה לגיטימי גם להיות עצוב לפעמים. וכדי להשלים את התמונה של איך להיות בשמחה, חייבים גם לדעת איך להיות גם עצוב. כי היהודי שהמתבונן, הוא לא רק מתבונן בכמה הוא צריך להיות שמח, אלא הוא מתבונן באיך להיות עצוב נכון. אם כן, אנחנו נצא לדרך. יש לנו פרק מעניין היום, אני מקווה שנספיק את כל הנושאים. נאחל לכולנו בהצלחה. כמובן, אני שמח לשמוע את התגובות שלכם, לשמוע את ההערות שלכם. מוזמנים להגיב בכל הפלטפורמות האפשריות. ויאללה, בואו נצא לדרך. ובכן, אז באמת, אחרי שלמדנו על השמחה, אז באמת צריך לדבר גם קצת על העצבות. למה צריך לדבר על העצבות? בגלל שיש מקור בתורה עצמה לנושא הזה שנקרא עצבות. זאת אומרת, יש פסוק, למשל, בספר משלי, יש פסוק שנקרא, בכל עצב יהיה מותר. זאת אומרת, שגם העצבות היא חלק מעבודת השם של האדם, של היהודי, בכל עצב יהיה מותר. זאת אומרת שצריך גם להיות בעצבות לפעמים. יש לגיטימציה לבן אדם, ליהודי, להיות עצוב. או למשל, אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא חשבון נפש. בן אדם צריך לחשוב עם עצמו. החשבון נפש יכול להיות בכמה רובדים, בכמה מובנים. זה יכול להיות חשבון נפש יומי. זה יכול להיות חשבון נפש שנתי, כמו שאנחנו נמצאים בימי חודש הרחמים והסליחות, חודש אלול, אז עושים הרבה חשבון נפש. אז החשבון נפש הרבה פעמים מלווה בעצבות, כן, עשיתי דברים לא טובים, אני לא יכול להיות עצוב על הדברים הלא טובים שעשיתי. אז אנחנו רואים שכן יש מקור ויש מקום להיות עצוב. השאלה הגדולה היא איך עושים את זה נכון ומתי עושים את זה. אז כדי לפתוח את הנושא, אני רוצה קודם כל להבדיל, שנבדיל אצלנו בין המושגים עצבות ומרירות. כי בעל התניה, אדמור הזקן, בספר התניה, לא משתמש במושג עצבות. הוא משתמש במושג מרירות. מה ההבדל בין עצבות למרירות? עצבות זה תנועה בנפש שהאדם שוקע בתוך עצמו, נופל מבלי יכולת לקום, והתחושה הכללית שלו היא מאוד מאוד פסיבית. אני לא רוצה עכשיו כלום, עזוב אותי. אל דבר איתי, אל תתעסק איתי. תן לי את העניינים שלי. בדרך כלל מה שהעצבות מובילה את האדם, היא לשקוע במיטה בלי לזוז, ובלי לתקן את עצמי, בלי לשפר את עצמי, בלי להוציא מעצמי שום דבר טוב. לעומת זאת, מרירות היא תנועה אחרת בנפש. היא תנועה שאומרת לאדם, יש לי משהו לא טוב, אני חייב לתקן אותו. אני חייב לשפר את עצמי. אני חייב לעשות משהו עם עצמי. כן, אורו ישנים משנתכם, וחזרו בתשובה. כל הנושא של חודש אלול, התשובה של חודש אלול שמדברים עליה, היא תשובה מאוד מאוד אקטיבית. זאת אומרת, האדם הוא לא רק מתחרט על המעשים שלו ואומר, אני, אוף, מה עשיתי, איזה בן אדם גרוע אני. אלא הוא בעיקר מתבונן איך אני יוצא מהמצב הזה. איך אני נהפך להיות בן אדם טוב. ובשביל זה לא מספיק, אי אפשר להיות בעצבות, כי עצבות תביל אותי רק לכיוון אחד, לכיוון המיטה, לכיוון השום דבר, לכיוון הכלום, ואי עשייה. לעומת זאת, המרירות היא תנועה חיה, היא תנועה של אש, היא תנועה של תזוזה. אני רוצה לזוז, אני רוצה לעשות משהו, אני רוצה לשנות. ואגב, מתי עצבות באה ומתי מרירות באה? בדרך כלל זה יבוא לפי מי שיוזם את הפגישה הזאת. דיברנו על זה קצת במפגש הקודם. אם העצבות תופסת אותי באמצע שום דבר, אני בכלל לא, אני לא מונח בעניין, לא שום דבר, פתאום נופלת עליי איזושהי מחשבה, איזה בן אדם גרוע, מה עשית? זאת אומרת, זה לא יזום ממני, אז זה מוביל אותי גם לחוסר עשייה. בגלל שאנחנו יודעים שהיצר הרע הוא אומן במלאכתו, הוא יודע את המקצוע טוב טוב, והוא יודע שאם הוא יפיל עליי את העצבות מלמעלה, בלי שאני תכננתי אותה, אז היא תהיה עצבות פסיבית, לא עצבות אקטיבית. לעומת זאת, אם אני זה שיזמתי את המפגש, ואני אמרתי, אוקיי, אני עכשיו עושה מפגש עם הנפש הבעמית שלי. אני יושב עכשיו לחשבון נפש, ואני אומר, מה עשיתי בשנה האחרונה, מה עשיתי ביום האחרון, תלוי איזה חשבון נפש אני עושה. זאת אומרת, אני יזמתי את המפגש, לא היצר הרע יזם, אז היצר הרע הוא מגיע הוא בעמדת נחיתות כרגע. אז העצבות שלי היא מופנית כלפיו, היא לא מופנית כלפיי. ולכן, העצבות הזאת תהיה הרבה יותר אפקטיבית, והיא תהיה הרבה יותר אקטיבית, כי היא תפעל בי שינוי והזזה. אז זה באמת ההגדרה היסודית בין, להגדיר את ההבדל בין עצבות לבין מרירות. ואז זה דבר אחד מי יוזם את השיחה. עוד אבן בוחן, עוד מבחן לדעת האם זה עצבות או מרירות, לפי התוצאה. ברגע שתוצאה של מה שאני עושה היא תוצאה של אי עשייה, סימן שזה לא העצבות הנכונה. סימן שזה מרירות. ואגב, אני מדבר על כל סוגי העצבות. זה יכול להיות עצבות ממקרים שקרו לי לא טובים, נכשלתי במבחנים, עבר עליי איזשהו משהו, יום לא טוב. אם העצבות תוביל אותי לחוסר עשייה, אני יודע שזה סימן שזה לא עצבות נכונה. יכול להיות שזה עצבות, זה קשה, אבל זה לא עצבות נכונה, זה עצבות שאותה צריך לגרש. אבל אם זה מוביל אותי לעשייה, כנראה שזה משהו ממקום טוב שאותו אני צריך לטפח. אז אחרי ההגדרה הזאת, אז אנחנו יכולים באמת להתחיל לדבר על הנושא, מתי נכון להשתמש בעצבות. כשאנחנו מבינים שהעצבות היא עצבות אקטיבית, עכשיו בואו נדבר מתי באמת צריך. אז בעל התניא מגדיר לנו שהשימוש בעצבות נועד כשהאדם מרגיש שהוא אטום והוא לא מצליח לבקוע את הקליפה הפנימית שיש בתוכו. מה זה אומר? זה אומר שהוא למד הרבה תניא. אנחנו מדברים פה על בן אדם, אני אומר הוא, זה אני, זה כל אחד. למדנו תניא. ואנחנו יודעים שיש מוח שליט על הלב, ואנחנו יודעים שלכל יהודי יש נשמה אלוקית, ויש לנו כוחות להתגבר על כל הניסיונות וכל ההתמודדויות. הכל, הכל טוב ויפה. אבל מה? העסק לא זז. אני נותן פול גז, אבל אני מרגיש בניוטרל. אני לא באמת מצליח להתקדם. הראש עובד טוב, אני לומד, אני מתעמק, אני משקיע, אבל הנשמה לא זז, הלב לא שותף. הלב לא מרגיש חלק מהעניין, והוא חוסם אותי. זה נקרא בשפה החסידית, בשפה שבעל התניא, טמטום הלב. אז כשהלב אטום, אז מה עושים? כשהלב אטום, צריך לבקוע אותו. זאת אומרת, לא מספיק רק ההתבוננות, זה דרך מאוד, מאוד עדינה לפעול על הנשמה. וכשההתבוננות באה שוב ושוב ושוב ולא פועלת על האדם, אז כאן האדם צריך לשאול את עצמו, כן, אני צריך לעשות איזשהו מעשה דרסטי, שישנה לי את עולם הרגשות, שיפתח לי פתח בין השכל לרגש, כדי שבאמת הרגש יתחיל לפעול בכיוון הנכון. בעל התניא מביא לזה משל מאוד יפה, הוא אומר, לפעמים אתה בא, אתה רוצה להדליק מדורה. אתה לקחת בול עץ גדול, והבול עץ הזה, האש לא מצליחה להתאפס בו, הוא גדול, הוא אפילו קצת רטוב, והגיצים ככה קופצים, לא מצליחים לתפוס, להיאחז, בגזע עץ הזה. מה עושים? שוברים אותו לחתיכות קטנות. ככל שתשבור אותו יותר, אז האש יהיה לאיפה להתאפס, וככה המדורה תתחיל לבעור, והיא תתפוס גם את החלקים הגדולים. ככה גם בנשמה. כשהאור של הקדושה, האור האלוקי, האור של השכל, לא מצליח לחדור בנשמה, בגוף, ברגשות, אז מה עושים? צריך לשבור אותו. צריך, מה זאת אומרת לשבור? כמובן, לא לעשות תעניות, ציגופים, זה כבר, אני חושב, דיברנו באחד המפגשים, וגם נדבר בהמשך. אבל לא לשבור אותו ברמה הפיזית. זאת אומרת, לא עכשיו להתגלגל בשלג, או לקפוץ או לא לקפוץ, לא יודע מה, לעשות דברים פיזיים, שליליים, אלא לשבור אותו בבחינה פנימית. איך שוברים את הנפש? זה אומר בעל התניא דבר נפלא. הוא אומר, מהי אותה נפש בהמית, שהיא זאת שחוסמת אותנו? היסוד המהותי שלה, הוא היסוד של האגו. וזו הגדרה מאוד מאוד מיוחדת, שהיא עומדת בתחילת פרק חפתת בספר התניא. מה זה האני האישי של האדם? נכון, יש לנו נפש אלוקית, והנפש האלוקית היא העיקר אצל היהודי, והיא הנשמה האמיתית שלו וכו' וכו', אבל הנפש האלוקית הזאת מתלבשת בגוף ובנפש הבאמית שלנו, והגוף והנפש הבאמית היא האני האמיתי של המציאות של האדם. זאת אומרת, מה מייחד אותנו כבני אדם זה האגו שלנו. בן אדם שאין לו אגו, הוא לא כל כך יכול לשרוד. איך אתה יכול לשרוד אם אתה לא דואג לעצמך? עכשיו, אני לא מדבר על אגו עכשיו אגואיסטי ברמה אנוכית, אלא אגו בסיסי. אדם צריך את האגו האישי שלו כדי להצליח להסתדר, בלי כבוד עצמי. מה, כל אחד יכול לרמוס אותך, כל אחד יכול לעשות לך מה שהוא רוצה. אדם צריך את הכבוד הבסיסי הזה לעצמו. כאשר האדם יש לו את האגו הזה, אז לא משנה, אפילו אם זה אגו חיובי, כן, אגו כזה שגורם לו לחיות, עדיין הוא צריך לזכור שזה אגו. זאת אומרת, הגדרנו באחד המפגשים הראשונים בפודקאסט, שקדושה זה התבטלות כלפי אלוקים. זאת אומרת, לא אני, לא מציאות. וככל שיש לי יותר מציאות, אז המציאות היא נוגדת למהות של הקדושה. ולכן כשאני אומר שהמהות של נפש הבאמית היא האני, היא האגו שלו, אז במהותה היא מתנגדת לקדושה. בעצם המהות שלה. ולכן אם אנחנו רואים שהאור לא נתפס, האור של השכל לא מצליח לחדור לתוך העולם הרגשות, אז יש פה איזשהו כשל. ולכן אני צריך לשבור את הקליפה הזאת של האני. לא כי אני לא חושב שלא צריך להיות אני, אלא כי כנראה האגו הזה, הוא החוסם אותי מלהצליח להתקדם. האגו הפנימי, אני לא מדבר על אגו כלפי חוץ, כלפי פנים. האגו שאומר, אני מציאות, אני משהו. אז ראשית האדם צריך להבין ולהפנים עד כמה הוא שום דבר, עד כמה הוא כלום, או בשפה קצת יותר גסה, עד כמה הוא אפס. ככל שאני אבין עד כמה אני אפס ועד כמה אני שום דבר, אז זה ישבור אותי. ואיך שוברים את האדם, את האגו, כששוברים את הלב? אנחנו יודעים שיש משפט ידוע, אין יותר שלם מלב שבור. למה אין יותר שלם מלב שבור? כשהלב הוא לא שבור, כשהוא כביכול שלם, הלב מייצג את הרגשות של האדם, את האני, את האגו הזה. אם האגו הזה הוא לא סדוק, אז האדם הוא כאילו, הוא לעצמו. הוא כל הזמן חושב רק על עצמו. כשהלב הוא שבור, לב נשבר, אז הוא יכול להוציא מתוכו את הפנימיות, את הפנימיות של האני האלוקי ולא האני האנוכי. ולכן, זה נושא להרחבה בהזדמנות אחרת של אין יותר שלם מלב שבור, אבל הרעיון הוא שכששוברים את הלב של האדם, שוברים את האדם עצמו. ואיך שוברים את הלב? שוב, אני רוצה עוד פעם להכניס פה כסוגריים. אין עניין לשבור את הלב. העניין לשבור את הלב זה רק שאני לא מצליח שהלב יהיה שותף לעבודה האלוקית שלי. זאת אומרת, כשהרגשות שלי, כשעולם הרגשות שלי לא תומן בתוכם את הרגשות לאלוקות, את הרגשות לרוחניות, אז באמת צריך לשבור את הלב. אם הכל הולך כמו שצריך, אין עניין לשבור את הלב. זה לא סדר עבודה רגיל. בעל התניא מביא את זה כאופציה למי שלא מצליח באמצעות השכל בלבד להשפיע על הלב. אז אומרים לו, תשבור את הלב. אבל מי שכן מצליח, אז שימשיך ככה. זה חשובה העברה הזאת, כי זה לא דרך של לכתחילה, זה לא דרך שכך צריך להתנהג, אלא זה, אם קורה, צריך לעשות. ובכן, אז כששוברים את הלב, אז האדם גם נשבר. אחרי כל ההקדמה הזאת, מגיע בעל התניא ואומר, אתם יודעים מה, אז בוא ניתן לאדם כמה סוגי התבוננויות שבאמצעותם הוא יצליח לשבור את הלב. ושוב, אנחנו רואים פה שהכלל היסודי של מוח שליט על הלב תקף גם בנושא הזה שלנו. זאת אומרת, איך שוברים את הלב? לא עם מקלות, לא עם קרשים, לא עם חיצים, אלא עם התבוננות, עם השכל. כי השכל בכוחו גם להפעיל את הלב וגם לשבור אותו בעת הצורך. זאת אומרת, שאדם יחשוב מחשבות שמוכיחות לו ומראות לו עד כמה הוא שום דבר, עד כמה הוא אפס, אז זה יגרום ללב שלו להישבר ולתת איזשהו פתח לאור האלוקי להיכנס בתוכו. אז בעל התניא נותן לנו כמה דרכים איך לשבור את הלב. הוא אומר ככה, דבר ראשון, אדם צריך להתבונן בזה בפרופורציות. אני, זה חלק מהדברים כבר למדנו בעבר, אבל כאן, אדמור הזה כן נותן לנו את, את הפרספקטיבה, איך להשתמש בידע שכבר רכשנו, בשביל לשבור את הלב. הוא אומר, אדם שמתבונן באמת בתוכו, הוא מבין שהוא לא צדיק. זאת אומרת, אנחנו יודעים, יש צדיק, רשע ובינוני, אז בינוני זה דרגה כל כך גבוהה, של אחד כזה, שיש לו מודעות עצמית ושליטה עצמית כל כך גבוהה, שהוא לא נופל אף פעם בשום עבירה, בשום דבר, לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה. אז בינוני אנחנו בקושי לו. אז כשאדם מתבונן, תראה מי אתה. אתה מרגיש את עצמך כאיזה משהו גדול, כאיזה משהו נעלה, אבל באמת מי אתה? אתה לצדיק, אין סיכוי שאתה מתקרב. ואם אתה לא צדיק, אז אפילו אם אתה בינוני לצורך העניין, שזה דרגה גבוהה, פה אנחנו מדברים אפילו על אחד כזה שהוא בדרגה הזאת. אומר לו בעל התניא, אם אתה לא צדיק, אתה בהכרח סוג של רשע. למה? כי גם הבינוני שמצליח להתגבר, שמצליח כל הזמן להתמודד בלי ליפול, בפנימיות שלו הוא כמו רשע. אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. כלומר, שהלב שלו, האגו שלו נשאר אותו דבר. אז מה זה משנה אם אתה 100%, אם אתה מושלם. אבל גם אם אתה מושלם, אבל בפנימיות אתה שייך לעולם הרשע, נקרא לזה, לעולם התומעה, אז הכל בעייתי. אז כולך בעייתי. כשאדם מתבונן בזה, אומר בעל התניא, זה יגרום לו לשבירה. למה זה יגרום לו לשבירה? כי לא משנה כמה תעבוד, כמה תתייגע, כמה תתאמץ, בסוף, 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 אתה לא צדיק, זה אומר שנשארת רשע. בהגדרה המהותית שלך. נכון? אתה בינוני, כי אתה מצליח להתגבר, ואתה מצליח לעשות דברים טובים, אבל בעצם ההגדרה אתה עדיין נמוך. עד כדי כך, כמו שהגדרנו באחד הפרקים הקודמים, שמצד הפוטנציאל, האדם הוא יותר גרוע מבהמה. למה הוא יותר גרוע מבהמה? בגלל שבהמה, גם הדברים השליליים שהיא עושה, אם היא עושה דברים שליליים, היא לא עושה את זה מרוע, היא עושה את זה כחלק מהגדרת התפקיד שלה, כי היא בהמה, ככה בהמה מתנהגת. אמרנו פעם שכשאומרים לאדם היא הבהמה, הכללה היא לבהמה, לא לאדם. כי אתה, כאדם, צריך להתנהג כאדם. ואם אתה מתנהג כבהמה, אז אתה לא כמו בהמה. אתה הרבה יותר גרוע ממנה. היא עושה את התפקיד שלה. אתה עושה הפוך מהתפקיד שלך. ולכן, אפילו שאדם לא מתנהג כבהמה, לצורך העניין, בשביל ההתבוננות של לשבור את הלב, אפילו שאדם לא מתנהג כבהמה, עצם היכולת שהוא יכול להתנהג כבהמה, עצם היכולת שהוא יכול להתנהג בצורה רעה ושלילית, זה כבר הופך אותו לשלילי. זה כבר במידה מסוימת הופך אותו ליותר גרוע מבהמה, כי הפוטנציאל שלך יותר גרוע. אז זה אופן התבוננות אחת שבה אתה אומר, תתבונן בזה, וזה יגרום לך לשבור את הלב. להגיד, אוקיי, אז אני שום דבר. מי אני בכלל? איך אני בכלל מעיז לחשוב שמגיע לי משהו? איך אני מעיז לחשוב על עצמי כאיזושהי מציאות מסוימת, אם אני שום דבר, אם אני כלום בעצם? זה סוג הראשון. הסוג השני של ההתבוננות שמביא בעל התניא, זה ההתבוננות בדברים שעשיתי בעבר. גם הבינוני, שכרגע הוא בינוני, יכול להיות שבעבר, הרחוק, הוא עשה דברים שליליים. עכשיו, כל אחד, גם בן אדם שהוא לא בינוני בהגדרה, אלא הוא בינוני כרגע, וכרגע הוא במצב טוב, אבל בעבר, כל אחד סוחב איתו איזה תיק. אמר בעל התניא, בזמנים האלה שאתה מרגיש שאתה עף על עצמך, ואתה לא מצליח שהאור של הקדושה ישרה בתוכך, תקווה את הפגישה הזאת של החשבון נפש, זה יכול להיות בחודש שלו, זה יכול להיות בכל יום, תקווה את הפגישה הזאת, ותתבונן. עד כמה רע אתה עשית בפועל ממש. זאת אומרת, לא רק שיש לך פוטנציאל, אלא מה שעשית. אבל רגע, אנחנו יודעים שיש כלל, לא מזכירים לאדם את החטאים הראשונים שלו. וגם בן אדם עשה תשובה. זאת אומרת, הוא התחרט על מה שהוא עשה, הוא שינה את דרכיו, הוא עכשיו מתנהג הרבה יותר טוב, אז למה להזכיר לי את החטאים האלה, השליליים שעשיתי בעבר? והתשובה היא, שאם כרגע הלב שלי אטום, ואני לא מצליח להתרגש מעניינים אלוקיים, מעניינים רוחניים, זה סימן שהתשובה שלי כנראה לא הייתה מושלמת. ואם התשובה לא הייתה מושלמת, זה אומר שאיפשהו מעליי, עדיין מרחפים השטויות שעשיתי, והדברים השליליים שעשיתי. ולכן, כשאדם מתבונן בזה, זה יכול להגיע, הוא יכול להביא את עצמו לשבירה הרבה יותר חזקה, אפילו מהשבירה הקודמת, כי מקודם זה היה באופן תיאורטי. באופן תיאורטי, הפוטנציאל שלך הוא יותר גרוע מפוטנציאל של בהמה. אבל זה רק תיאורטי. פה זה מעשי. אתה עשית משהו רע. וזה שאתה לא מצליח עכשיו להתרגש מעניין רוחני, להתרגש מאיזה ניגון טוב, להתרומם, להתעלות, סימן שהדברים האלה שעשית הם מפריעים והם חוסמים. כשאדם מתבונן בזה, זה מביא אותו לשבירה. אני באמת לא שווה שום דבר. אני באמת כלום, אני באמת... אבל לא רק מן השפה ולחוץ, לא רק צריך לספר לעצמו סיפורים שהוא לא טוב, אלא הוא באמת לא בסדר. כי הם מספרים שהיה פעם איזו ישיבה, שהייתה נקראת ישיבת השפלים. זאת אומרת, הם היו מצטיינים בזה שהם משפילים את עצמם, והם מרגישים כשום דבר. אנחנו כלום, כלום. אז פעם הגיע בחור לבקר בישיבה, אז הוא אמר, הוא איכשהו נכנס ככה, הוא רואה שני בחורים מדברים ביניהם. אחד אומר לשני, וואו, מוישה, לידך אני מרגיש שום דבר, אני מרגיש כלום, אני אפס אפסים. אז הוא אומר לו, ככה אתה מדבר, ינקל? אם אתה כלום, אז אני כלום שבכלום, לידך אני שום דבר בכלל. הוא אומר לו, אם אתה כלום שבכלום, אז אני כלום שבכלום שבכלום, כי אתה תחיל להתווכח, כלום שבכלום, הגדרות בכלום, אפס שבאפס. עומד הבחור החדש, מסתכל עליהם, והעיניים שלו יוצאות מאחורים, בדיוק מה שהוא חיפש, הוא מצא את שאהבה נפשו. ואז הוא אומר להם, תקשיבו, סליחה שאני מפריע, אבל אני רואה אתכם, אני מתנמס, אני מרגיש באמת שום דבר. מסתכלים עליו ככה, מבט מלמעלה, אומרים לו, סליחה? מי אתה שתגיד שאתה אפס? יא אפס. אתה תגיד שאתה כלום? מי אתה בכלל? זאת אומרת, גם כשאני אומר שאני כלום, הרבה פעמים זה משרת את האני שלי. אני כלום. להיות כלום זה דרגה. מי אתה בכלל שתגיד שאתה כלום? אני כלום באמת. אני כלום אמיתי. אז זה בשביל הבדיחה. זאת אומרת, כשלומדים טניה, מבינים שאין משפטים שהם סתם. לא אומרים דברים מן השפה ולחוץ. וזה שהם מזכירים לאדם, אתה יודע, פעם עשית משהו לא טוב, זה לא רק בשביל להגיד, לא, עשית לא טוב, ותחשוב שאולי בגלל זה אתה כאילו כלום. אתה באמת כלום, עובדה, אתה לא מצליח. אם היית מצליח, אז זה היה סימן שאתה בסדר. אבל אתה לא מצליח, נכון? עובדה, יש לך טמטום הלב, יש לך אטימות. האטימות הזאת מורה שאתה באמת בעייתי. ויש לך הרבה מה לעבוד על עצמך. אז תתחיל לעבוד על עצמך במקום לספר לנו סיפורים. זה סוג ההתבוננות השני שבה אתה מביא כדי לעזור לאדם לשבור את עצמו, לתת לאור האלוקי להיכנס בתוכו. הסוג השלישי זה כבר רמה דקה יותר. נגיד אחד שבאמת הוא נקי מעבירות. הוא אומר, תשמע, אני באמת התגברתי כל החיים. אין לי שום דבר ברזומה שלי, רק דברים טובים. אז מה אתה אומר לי עכשיו... מה אתה אומר לי עכשיו להתבונן בדברים שעשיתי בעבר? לא, לא, לא עשיתי שום דבר רע. אומר לו, אדמור הזקן, אתה יודע מה? תתבונן לא רק בדברים הרעים שעשית, תתבונן בדברים הטובים שעשית. האם כל מה שעשית באמת היה לשם שמיים? נתת, פעם עשית חסד, התנדבת, עזרת למישהו. באמת עזרת לו? אולי עשית את זה כי אתה אומר, אני רוצה להוסיף לשלמויות, אני גם מתנדב. אני בן אדם כל כך הומני וערכי ונעלה, שאני גם מתנדב. איזה צדיק אני, כל הכבוד לי. האם באמת זה היה לשם שמיים, או שעשית את זה לפנייה אישית? ככה אדם צריך לבחון את עצמו במבחנה, בזכוכית מגדלת, ולהגיד, אוקיי, אני עושה את הדברים באמת, או שאני עושה את הדברים בשביל עצמי, בשביל לטפח את האגו האישי שלי. ההתבוינות הזאת תוביל אותו לשבירה, ותגיד, אוקיי, כנראה שאם יש לי עטימות בלב, סימן שלא. שלא כל הדברים לשם שמיים, ולא כל הדברים אני עושה אותם מצד האמת האלוקית, אלא מצד האגו האישי שלי. ואם אני עושה מצד האגו האישי שלי, אז אני צריך לשבור את האגו. וזה גורם לאדם באמת להתבאס, באמת להישבר. כי הוא מבין פתאום, הוא קולט, אני עובד, על מי אני עובד? אני עובד על עצמי. אני ברצינות מול המראה, אני שום דבר. אני באמת כלום. אז זה הדבר השלישי. הדבר הרביעי שאומר בעל התניה, אפילו יותר בעדינות. אתה יודע מה? הכל לשם שמיים. לא עברת שום עבירה. אתה בינוני למאנדרין. אבל לפעמים יש חלומות לא טובים שאדם חולם. חלומות. מה זה חלום? חלום זה משהו שאין לי כמעט שליטה עליו. הוא מגיע ככה בלילה, בשינה, זה התת מודע שפועל, וזה משהו שאין לי יכולת אקטיבית בצורה רשמית לשנות. נכון, כתוב מה שאדם חושב ביום, חולם בלילה. אבל אין לי יכולת שליטה מלאה על החלום. זאת אומרת, הרבה דברים שנמצאים בתוך התת מודע שלי, הם באים לידי ביטוי בחלום. אומר בעל התניא, תסתכל על החלומות הרעים שלך ותבין שזה שיש לך חלומות רעים, זה כנראה כי בתת מודע שלך עדיין הרוע נמצא. אז תתחרט עליהם. תתבונן בדברים השליליים שלך, תתחרט, ואז זה יגרום לך להוציא משהו מעצמך. אם כל זה לא עזר, אז הגיע הזמן להפעיל את הנשק הכי עתיק, הכי ותיק, ופשוט תרים את הכל על נפש הבעמית ותצעק עליה, ככה הוא מבטא את זה בעל התניה. הוא אומר, כן, תרים עליה את הכל, תגיד, מי את בכלל נפש הבעמית? למה את מנסה לעצור אותי מלעבוד את השם, מלהתרגש? אדם שלא מצליח, שיצעק, לא יצעק בכל, לא כולם צריכים לשמוע את הפיצול אישיות שמתנהל בתוך הלב שלנו, אבל כן, באופן עצמאי, באופן עצמי, פרטי, לנסות לפחות לגרש את האטימות הזאת עם איזושהי צעקה. סליחה, אני רוצה להיות טוב. הרי בשכל, הכל מונח כמו שצריך. אני מבין מה אני רוצה. רק הרגש לא משתף פעולה. אז אולי אם אני אתגבר יותר בכוח, הרגש הזה ייעלם. אני רוצה להוסיף, עד כאן זה דברים שבעל התניה מביא ממש בספר התניה, אבל אני רוצה להוסיף עוד כמה נקודות קצרות שמבוארות במאמרים של הרבי מלובביץ', שהוא משלים את העניין הזה של טמטום הלב, והוא מרחיב אפילו על עוד נושא שנקרא טמטום המוח. מה ההבדל בין טמטום הלב לטמטום המוח? טמטום הלב זה שהמוח עובד, הכוונה, המוח בסדר, בכיוון הנכון, אני מתפלל, מתבונן, המוח עובד, לומד, אבל הלב לא משתף פעולה, זה נקרא טמטום הלב. טמטום המוח זה אומר שגם המוח לא מצליח לקלוט. אני מנסה, אני מתייגע, לא מצליח להבין. לא מבין את הלימוד, לא מתחבר שכלית לדברים. הכל נשאר אצלי אטום. אני לא מצליח, אפילו להתבונן אני לא מצליח. אז הרבי מביא כמה עצות מעבר למה שכתוב בספר התניא. אני אגיד אותו מקצרה, בגלל שזה מה שנקרא נספח. זה לא חלק מהלימוד של ספר התניא, אבל זה מאוד מאוד חשוב בהבנה גם של ספר התניא. אז דבר ראשון, הרבי מביא את מה שבעל התניא מביא, שצריך לבטש, לשבור את כמו ששוברים את העצים, כך גם צריך לשבור את הנשמה, לשבור את האדם. אז הרבי ככה לוקח את זה ומביא את זה בסגנון הרבה יותר עממי של שמדבר אלינו. הוא אומר, מה זה לבטש את הנפש הבעמית? מה זה לשבור אותה? להבין ולהתבונן כמה אנחנו באמת בהמות. אמרתי את זה קודם, שהפוטנציאל הוא יותר כמו בהמה, אבל לא רק שהפוטנציאל, הרבי אומר, אם נתבונן, מה מעניין אותנו ביום-יום? אוכל, שתייה, שינה, דברים שהם בעיקר גופניים. איפה חיי הרוח בחיים שלנו? הם פחות מעניינים אותנו. אני חייב לשים פה איזה פסיק, כי אני מרגיש שהדיבור הוא כמו איזה שיחת מוסר. האמת זה מתאים לימי הרחמים והסליחות, הכנה לראש השנה, אבל האמת היא שזה לא מוסר. זה לא מוסר, כי אנחנו לא מדברים כאן על איך אדם צריך לעבוד ביום-יום. הדיבור כאן זה מה עושים כשלא הולך. כשלא הולך, שוברים. אבל המטרה היא לעבוד בצורה שילך. ולכן, אני אומר, למרות זה נשמע ככה דיבורים של שיחת מוסר, צריך לזכור שבפרט בחודש אלול, כמו שהאדמו"ר זקן אומר, שהמלך נמצא בשדה, הוא מקבל את כולם, מראה פנים שוחקות לכולם, זה זמן שבו צריך להתרומם, לשמוח, להתקרב למלך, לא רק לחפש כמה אני גרוע. אבל בשכחה הפרטית, אנחנו לומדים את הפרק הזה בחודש אלול, אז ככה זה... אז חשוב לי ההדגשה הזאת. אז בכל אופן, הדבר הראשון, איך מבטשים, איך מבטלים, איך שוברים את הנפש, אומר הרבי, על ידי ההתבוננות, עד כמה אני לא רק כפוטנציאל של בהמה, אלא אני בהמה ממש. הדבר השני שהרבי נותן כעצה להתמודד מול האטימות הזאת, הוא אומר, בוא נעבוד הפוך על הפוך. במקום לראות כמה אני גרוע, בוא נתבונן בדברים גבוהים. לפעמים, דווקא איך יוצאים מהבוץ? ככל שאני מתעסק עם הבוץ, אני רק תובע יותר, כמו ביצה. אני מנסה להילחם בבוץ הזה שמקיף אותי, אז אני רק שוקע עמוק יותר. אומר הרבי, אל תנסה להתעסק עם הבוץ. אתה תתעסק בדברים גבוהים. נכון? אתה מונח בדברים שליליים, אולי אתה עושה אפילו דברים שליליים, אבל את הראש תשקיע בלימוד מעמיק, במאמר טוב, בלימוד חסידות, בדברים שהנפש עפה עליהם ברמה הכי גבוהה. אפילו שאתה לא שם, אתה לא צריך להרגיש צדיק, אבל כן תתעסק בעניינים נעלים. ככל שנתעסק בעניינים נעלים, אז הבוץ ייעלם מעצמו. אנחנו לא צריכים להתעסק עם הבוץ כדי, איך אומרים, איך מגרשים חושך? לא על ידי מקלות. חושך מגרשים בתוספת של אור. כשאני אוסיף אור, כשאני אוסיף אור אלוקי לנשמה שלי, כשאני מתבונן, כשאני לומד, אז זה יגרום לי לצאת מהבוץ שבו אני נמצא. עצה שלישית שמביא הרבי, איך לצאת מהטמטום הלב, מהאטימות, להתבונן, להגיד, לא להתבונן, להגיד אותיות של תורה, ללמוד בקול. לפעמים אנחנו לומדים בשקט, זה ככה נעלם. ללמוד בקול, שניים אוחזים בתלית, לדבר את הדברים שאני לומד. האמירה של אותיות התורה, יש בה סגולה נפלאה לשחרר את האטימות של הלב. טוב, זה נקודות מעניינות. אז זה טמטום הלב. מה הם עושים טמטום המוח? מה עושים כשהמוח בעצמו הרבה יותר אטום? אז כאן זה כבר לא מספיק העצות הקודמות, כי שם צריך ליצור את המעבר בין המוח ללב. כאן אנחנו צריכים בכלל לפתוח את המוח. איך פותחים את המוח? אז הרבה מביא גם שלוש עצות. עצה ראשונה, נתינת צדקה. צדקה שאדם נותן, זה מעשה של מצווה שמרומם אותו כמצווה, למדנו בריחות את המעלה של המצוות. המצווה הזאת היא בעצם תשלוף אותו מהמצב שבו הוא נמצא. זה שונה אגב מלימוד תורה בקול, כי לימוד תורה בקול זה שייך עוד לשכל, זה כשהמוח עוד עובד. כשהמוח לא עובד, אז לא מספיק לימוד תורה, כי אתה לא מצליח ללמוד תורה. אז תעשה מצווה פיזית. תקח כסף, שים אותה בצדקה, זה ישחרר לך חסמים אלוקיים, חסמים לא אלוקיים, חסמים רוחניים, נפשיים, שלא נותנים לך להתקדם. זה באמת, בפירוש, זה עניין של סגולה. הסגולה השנייה שהרבי מביא, זה התפילה במקווה לפני תפילה, התפילה של הבוקר, זה סגולה לגברים כמובן. והסגולה השלישית, זה באמת קשור לחודש אלול, זה עשיית תשובה. זאת אומרת, מה זה תשובה? כמו שאדמור הזקן מסביר, תשובה זה חרטה לעבר, קבלת החלטה טובה להבא. זאת אומרת, שאדם משנה את עצמו מן הקצה לקצה, השינוי הזה יכול לפתוח לו גם שערים חדשים. ותשובה היא לא מתחילה דווקא בשכל, אלא תשובה היא מתחילה בהחלטה. החלטה זה אומר שאדם אומר, אני הייתי בן אדם אחד, אני עכשיו רוצה להיות בן אדם שני. אני רוצה להיות משהו אחר לגמרי. נכון, אני אותו אדם, לא לשכוח שאני אותו אדם, אבל אני מציאות אחרת. הרמב"ם כותב שאם אדם חזר בתשובה, הוא יכול להגיד על עצמו, אני לא אותו אדם שעשה את העבירה הקודמת. אני כאילו פתח לי דף חדש, אני משהו אחר. אז התשובה הזאת, שאדם עושה תשובה ברמה כזאת, הוא פותח דף חדש וגם נפתחים לו שערי חוכמה. אוקיי, עד כאן זה סוגריים, ועד כאן בעצם למדנו איך אדם יכול לשבור את עצמו. אני אחזור בכללי, העצות של בעל התניה מספר התניה היא, דבר ראשון, להתבונן איך שאני לא צדיק, אני אולי בינוני, אבל במהות אני רשע. עבירות שעשיתי בעבר, שלא כל המעשים שלי היו לשם שמיים, והחלומות שהם היו חלומות שליליים. אבל כל הדברים האלה, המשותף ביניהם, זה התבוננות של האדם מול עצמו, אדם מול אלוקים. זה לא האדם מול הזולת. אמרתי, החשבון נפש הזה לא צריך להיות מול מישהו אחר. זה אני, זה באופן פרטי, מה קורה איתי? אבל בעל התניא מוסיף לנו עוד קווץ' מאוד גדול, והוא אומר, אותה התבוננות צריכה להשפיע על התייחסות של האדם גם לשני, לאדם אחר. זאת אומרת, כשאני בוחן את העולם מסביבי ביחס אליי, אז הרבה פעמים אנחנו בוחנים אותו בעיניים שלנו. אנחנו בעצם, אנחנו במקום הנכון, וכל העולם הוא איפשהו שם ככה מתחתנו. אומר בעל התניא, אדם צריך לבחון את עצמו גם כלפי הסביבה, ולראות את עצמו כמה הוא שום דבר, כמה הוא אפס. לא רק אפס כלפי עצמי, אלא אפס כלפי הזולת. במילים של המשנה, כתוב במשנה, הווה שפל רוח בפני כל אדם. יש משנה כזאת, שצריך תמיד להרגיש נמוך מכל אחד. עכשיו, יבוא בן אדם וישאל, איך אני יכול להיות שפל? אני מכיר את עצמי. אני משהו. איך אני יכול להיות שפל בפני בן אדם אחר? מה אומר בעל התניא, סליחה? כתוב במשנה, הווה שפל רוח, הווה באמת לאמיתו. תהיה ככה. איך אפשר? אם אני מכיר את עצמי שאני בן אדם טוב, ואני מתנדב, ואני עושה המון המון דברים חשובים, איך אני יכול להרגיש שפל בפני אנשים אחרים? אז אני רוצה קודם כל לספר סיפור בהקשר הזה של להיות אמיתי. אני רוצה לספר סיפור ככה קטן, שהוא גם מתאים ממש לימים שלנו, ימי חודש אלול. היו פעם שני חברים שקדלו בזה עיירה, היו חברים טובים, למדו ביחד בתור בבית ספר, בתלמוד תורה. כשהם גדלו, אז כל אחד הלך לישיבה אחרת, ונפרדו דרכם. הראשון מצא מהר מאוד את בעל התניא, אדמור הזקן, זה היה בדור שלו, והלך ללמוד ודבק בו, ונהיה חסיד, חבד, נלהב. השני לא נהיה חסיד חבד, הלך, הסתובב, בכל מיני ישיבות, כל מיני סגנונות, עבר המון המון דברים, המון סגנונות ביהדות, בסוף הגיע, מצא את אדמור הזקן, את בעל התניא, והחליט שהוא רוצה גם להיות חסיד חבד. וככה שניהם חזרו ונפגשו שוב אצל בעל התניא ולמדו וסמכו על חידוש הקשר. יום אחד זה היה חודש אלול, ישבו ביחד, ומה שנקרא התוועדות חסידית. יושבים, מתוועדים, מספרים סיפורים. פונה החבר הראשון, זה שהגיע ראשון לבעל התניה, ואומר לחבר שלו, תשמע, אני לא ראיתי עולם. לא ראיתי סגנונות של חסידויות, לא עברתי בין ישיבות, אני גיליתי את בעל התניה על ההתחלה. אז אני, אולי אצלי לא כל כך ברור מה החידוש של אדמור הזה, כן. אולי אתה, בתור אחד שעשה סיבוב בעולם, תן לי את החידוש, מה לדעתך חידש אדמור הזקן שלא נמצא במקומות אחרים? מה החידוש של חסידות חבד שאין אותה במקומות אחרים? אמר לו אותו חבר, תקשיב, להגיד לך את החידוש של חסידות חבד, זה קטונתי, אני לא... אבל אני יכול כן לתת לך דוגמה של דבר אחד שלמדתי אותו בכל המקומות שהייתי, וכשהגעתי לחבד, הגעתי לאדמור הזקן, פתאום ראיתי שזה משהו אחר לגמרי. מה זה הדבר הזה? זה עבודת התשובה. כשהתחלתי את המסע שלי ביהדות, אז ידעתי שיש מושג שנקרא תשובה, בעיקר בחודש אלול, שכולם יושבים, המרכז של החודש, סביב התשובה, ולהתכונן לימים הנוראים, וישבתי, עשיתי עם עצמי חשבון נפש, והתחלתי ככה להתבונן, כמה אני לא טוב, ומה עשיתי בשנה האחרונה, אבל תוך כדי שאני מתבונן, פתאום נופלת לי איזושהי מחשבה קטנה שאומרת, רגע, אני עכשיו אומר בווידוי, אני אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, אז אומר, מה חטאתי? אני חטאתי. החטאים שלי הם כל כך, הייתי מאחל לכל הסונאים שלי חטאים כאלה קלים. מה? תראה את כל הבחורים בישיבה, זה נופל בדבר כזה, אני בסך הכל צדיק, אני טוב. אז איזה חטאים יש לי? החטאים שלי הם בקטנה לעומת החטאים שלהם. הלוואי עליהם חטאים כמו שלי. ואז אומר, אז הבנתי, מה זה הפירוש, היה לי פירוש ראשון במושג חטאתי. אומר, בגדול היה לי 4 פירושים במושג חטאתי. הפירוש הראשון במילה חטאתי היה, אני חטאתי? השני חטא. לא אני חטאתי. הלוואי על השני החטאים שלי. אבל אז הבנתי שאני, על מי אני משקר? אני עובד על עצמי. אני לא באמת מאמין שחטאתי, ואני בכלל לא יודע לשפוט את עצמי, ואני שופט אחרים. הבנתי שמשהו פה לא בסדר, והחלטתי שאני חייב להמשיך לחפש את האמת, כי כנראה אצלי היא לא נמצאת. ואז התקרבתי לדרך החסידות של הבעל שם טוב, ושמעתי על חסידות בכלל וחסידיות בפרט, והלכתי לישיבה אחרת. שם הגיע עוד פעם חודש אלול, ועוד פעם האווירה של הרצינות, והאווירה של התשובה, ועוד פעם התחלתי להגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי, והתחלתי לעשות חשבון, ושמעתי, באמת, אני לא יכול להסתכל על השני. איך אני יכול להסתכל על השני כשהבעל שם טוב אומר שאם אני רואה דבר רע אצל השני, בעצם הרע הזה נמצא אצלי. השני הוא כמו מראה. אז אם הוא מראה, הוא בעצם משקף את מה שקורה אצלי. אז אם הוא משקף את מה שקורה אצלי, אז אני בעייתי. אז לא, הוא לא חטא. מי אני בכלל לשפוט את השני? אז התחלתי לבכות ולחזור בתשובה ולהתחרט על החטאים שלי. אבל תוך כדי שאני מתחרט, אמרתי, רגע, יכול להיות שאני לא יכול לשפוט את השני. אבל אני מכיר את עצמי, אני בסדר. אני יכול לקרוא לזה חטאתי. אני לא יכול לקרוא לזה חטאתי, זה לא זה. אז הוא אומר, הפירוש השני שעלה לי אז במושג חטאתי, זה שמה זה חטאתי? אני לא חטאתי. אולי השני, אני לא יכול לשפוט את השני, אבל אני יודע שאני לא חטאתי. אבל אז אחר כך הבנתי, מה, על מי אתה עובד? מה זה אני לא חטאתי? אנחנו אומרים, חטאתי, אביתי, פשעתי, כל אחד יש לו מה לעשות תשובה, ואני הבנתי שכנראה לא הגעתי לנקודה עדיין. עדיין לא תפסתי את העניין, והמשכתי לחפש, עברתי לדרך שלישית, שהיא כבר הרבה יותר קרובה לחסידות חבד, כמו שבעל התניא מלמד אותנו לראות את הדברים באמת. והגיע עוד פעם חודש אלול, ועוד פעם התחלתי לעשות תשובה, ואז כבר הבנתי שאני לא, אני באמת חטאתי. אני לא יכול להסתכל בכלל על השני. אני לא יכול להשוות עצמי לשני. מי אני בכלל? והמחשבות האלה על החטאים שלי כל כך הטרידו את מנוחתי עד שהגעתי למסקנה שלמרות כל התשובה שלי ולמרות כל מה שאני עושה וכל מה שאני מתחרט, אני יודע שאני בפנימיות לא באמת התחרטתי. ולכן המסקנה שלי והפירוש השלישי שלי במילה חטאתי היה חטאתי וכנראה אני אחטא שוב. אין לי באמת סיכוי. אני אבוד. זהו, אני כל כך גרוע, אני כל כך בהמה, אני לא רק בפוטנציאל של בהמה, אני בהמה בפועל ממש. אז חטאתי ואני אחטא עוד. זה היה המסקנה השלישית שלי במילה חטאתי. ואז הוא אומר, הגעתי לאדמור הזקן. אדמור הזקן לימד אותי את הפירוש הרביעי במילה חטאתי, והגעתי לפה, אדמור הזקן היה בליוזנה, הגעתי והתחלתי ללמוד טניה וחסידות, ובטניה, כשאדם לומד טניה, הוא לומד שהנפש האלוקית שלו היא עיקר והיא מרכז, ולא משנה מה יהודי עשה, הוא לא יכול לבטל את הנפש האלוקית שלו, וכמו שראינו שיש לכל אחד אהבה מסותרת, ואומנם זה לפעמים מתגלה רק במצבים של מסירות נפש, אבל היא תמיד נמצאת שם, והיא ב-100%, והבנתי שלא משנה מה עשיתי, לא משנה כמה גרוע אני יכול להיות, תמיד יש תקווה, הקדוש ברוך הוא יושב ומחכה לכל אחד ואחד, שרק יבוא, שרק יתחבר, רוצה השם בתשובתם של הרשעים, אתה נותן יד לפושעים, אלוקים מחכה, מחכה לכל אחד, הוא רוצה למחול ולסלוח, שזה גם מסביר לנו קצת על חודש אלול, החסידי. חודש אלול זה לא רק הכנה לימים הנוראים של ימי הדין ומה אלוקים יעשה לי. חודש אלול זה השמחה על זה שאלוקים הולך לסלוח לי, שהוא מוחה לי, שהוא מחכה לי, שהוא מקבל אותי. אתם תפתחו לי כפתחו של מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם, וכך הוא הולך ומתאר את זה, ומתרגש ומתרגש, ואז הוא אומר, ואז הגעתי למסקנה, מה הפירוש הרביעי למילה חטאתי, הקול שלו ככה הלך והתגבר, ואז הוא ככה אמר בצעקה, הפירוש הרביעי הוא שחטאתי, אבל יותר אני לא אחטא. ככה הוא אמר בצעקה והתעלף. זאת אומרת, כשאדם לומד טניה, הוא מבין שהחטאתי, אפילו שאתה יכול להיות המצב הכי גרוע, אבל הקדוש ברוך הוא מחכה לך שם, ואתה יכול לקבל את ההחלטה, יש לך את הכוח לקבל החלטה, לא ליפול שוב, ותמיד להיות בדרך הישר. אז זה סיפור שמבטא את מה? את האמת שבאה לידי ביטוי בחצר של בעל התניה, בחסידות חב"ד. חסידות חב"ד מלמדים אותנו את האמת על עצמנו, לא לשקר, מצד שני, את התקווה שתמיד יש לנו. אני חוזר רגע לנושא שלנו. כשאדם מתבונן, כתוב, ובשף שפל רוח בפני כל אדם, זה אומר שבאמת אני יכול להיות הרבה יותר נמוך ממנו. זה לא משחק מילים, זה לא סתם הלצה, אלא באמת אני שפל ממנו, אני נמוך ממנו. אז כאן נשאלת השאלה, איך באמת אני נמוך ממנו? האם באמת אני נמוך מכל אחד? אז בוא נדבר רגע לגופו של עניין. אז כתוב, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. מה זאת אומרת, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו? אז הכוונה היא, כמובן, גם למקומו הפיזי. לפעמים יש בן אדם שיושב כל היום בבית המדרש ולומד. ואחד אחר שמסתובב כל היום בשוק, והלב שלו, איך אומרים, הוא בוער כמו תנור. והוא רואה מראות אחרים, הוא חי במציאות אחרת. אחד, אי אפשר להשוות אדם שיושב ולומד בישיבה כל היום לאדם שמסתובב ברחוב כל היום. אז לכן אי אפשר לדון אדם עד שנמצאים במקום שלו. כמובן, זה לא אומר שיש תירוץ לאדם. אלא באמת, אדם צריך לעשות, להתגבר על עצמו בכל מצב. אבל כאדם שעומד מהצד ושופט את עצמו, שופט את השני, אל תשפוט את השני. כי איפה שהוא נמצא, זה לא איפה שאתה נמצא. ולכן, כשאתה בא לתת תירוצים על המעשים הלא טובים שלך, תסתכל קודם כל על מה שאתה עושה לפני אדם אחר. האם באמת במלחמות האישיות שלך, האם אתה באמת מצליח להתגבר עליהם? נכון, מלחמות של בחור ישיבה, מלחמות אחרות, מלחמות של אברך כולל, מלחמות אחרות. אבל אם במלחמות שלך אתה לא עומד, אין לך שום יתרון, כלום, על פני אותו אחד שהוא עומד ברחוב, ובאמת במצב רוחני הרבה יותר נמוך ממך. אז זה דבר, נקודה ראשונה. זה עוד נקודה. אדם, לא רק במלחמות האישיות שלו, אלא גם בדברים הטובים שהוא עושה. האם אתה עושה אותם באמת עד הסוף? האם אתה עושה אותם מעבר למה שאתה מחויב? האם אתה מתפלל יותר ממה ש... האם אתה מתפלל רק לפי הספר, רק לסמן וי, או שאתה עושה את זה יותר? זאת אומרת, ההתבוננויות האלה נועדו להגיד לאדם, תשמע, אתה לא אפס רק כלפי עצמך, אלא אתה אפס גם כלפי אדם אחר. גם אם אתה רואה אדם שמבחינתך הוא שפל שבשפלים, אדם נמוך מאוד, כביכול, בראייה שלך, באמת אתה הרבה יותר נמוך ממנו. כי בדברים שלך אתה פחות מתגבר, בדברים הטובים שלך אתה פחות, אתה עסוק בלסמן וים כל היום, אבל אתה לא באמת עושה אותם כמו שצריך, לא בתפילה, לא בלימוד תורה, לא בקיום מצוות. אותו דבר, כשמתבוינים על האדם השני, הוא לא נלחם עם עצמו, שלא ליפול בדברים אדומים לאיסורים, כמו לשון הרע, דברים כאלה, או מקרים קיצוניים יותר. זאת אומרת, אני שופט את האדם השני לפי ראות עיניי. והדבר הכי נעלה, זה שמאנשים גבוהים, אנשים שאתה מרגיש את עצמך כמשהו גבוה, ממך דורשים לי יותר. ולכן כל נפילה הכי קטנה שלך, היא הרבה יותר גרועה מנפילה של השני. וזה סיבה למה האדם באמת שפל. כי גם אם הוא בינוני, גם אם הוא אפילו צדיק, אפילו שהוא ברמה גבוהה, יותר, הצדיק אני לא בטוח, אבל גם אם הוא בינוני, שהוא מתגבר כל היום בדברים שלו, שאותו, שעליהם שופטים אותו, יכול להיות שהוא יענש בחומרה רבה יותר, מאשר אותו אחד שמוגדר כקל שבקלים, שהוא נופל. אוקיי, בוא נסכם את זה, כי אני רואה שאנחנו מתקרבים כבר לסיום הפרק. אז בוא נסכם רגע, אז יש לנו עצבות שדיברנו עליה, ומה עושים עם העצבות הזאת? כשאדם מתבונן במצב שלו שבו הוא נמצא, הוא עלול להגיע לעצבות. אבל העצבות הזאת היא עצבות חיובית, כי אני יזמתי אותה, ואני זה שמוביל אותה לאקטיביות, לשינוי. כי זה יכול להוביל אותי לשינוי. התפקיד שלי זה באמת להפוך את זה מעצבות למרירות, ואז יהיה כתוב, בכל עצב יהיה מותר. מה זה מותר? יתרון. שיהיה לי יתרון מהעצב הזה שמוביל אותי לעשייה. וכאן אני צריך להשתמש בטקטיקה של היצר הרע עצמו, כדי להפיל אותו בעצמו. מה הטקטיקה? להשתמש בעצבות שהוא רוצה להפיל אותי, בשביל להפיל אותו. כשאני אהיה במרירות עליו, אז הוא לא ידע מאיפה זה בא לו, וככה אנחנו נוכל להתגבר עליו. אבל עדיין, אדם צריך תמיד לשמוח. לא ליפול רק לעצבות. למרות כל הפרק שדיברנו על העצבות, אדם צריך לשמוח תמיד. למה? אחד, לשמוח תמיד על הזכות שיש לו נפש אלוקית. תמיד הוא יכול לחזור בכל מצב. שתיים, אנחנו צריכים לשמוח על הזכות שיש לנו לשחרר את הנפש מהגלות הפנימית שלה. ושלוש, אנחנו יכולים לשמוח מהעוצמה של אור הנשמה, שהוא הרבה יותר גבוהה, היא הרבה יותר גבוהה מהגסות של הגוף. ועל ידי שאדם עובד בקיום מצוות ולימוד תורה, הוא משחרר את הנפש שלו, מגלה את השורש האמיתי באור האינסופי של אלוקים. זאת אומרת, למרות העצבות, האדם צריך להיות עצוב מצד הרע שיש בתוכו, אבל במקביל להיות שמח מהצד הטוב, ולהתרומם ולהתבונן, ולהיות תמיד בשמחה. אז אם שואלים אתכם מה צריך להיות, בשמחה או בעצבות, ברור שבשמחה. אבל יש מצבים שבהם העצבות יכולה לשרת את השמחה, ולרומם אותנו כלפי מעלה. אז אני רוצה לאחל לכולנו, שיהיה לנו, שחודש אלול והכנה לשנה החדשה, תהיה הכנה מוצלחת, שנזכה לכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, בטוב הנראה והנגלה, שנה של התעלות, של עשייה, של תשובה, ושל התרוממות, בעזרת השם.
לרדיו אורנים 103.6 FM תחנת הרדיו של מכללת אורנים. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורנים.